שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק, הראשון מסוגו בישראל. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך, מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
היום אנחנו נדבר עם גבריאלה עודס, גברת גבריאלה עודס, קלינאית תקשורת, מטפלת בילדים, מתבגרים ואנשים שמגמגמים ובני משפחותיהם. גבריאלה מרצה ומכשירה קלינאית תקשורת בלידקום פרוגרם ובעלת קליניקה פרטית. הנושא היום יהיה הדרכת הורים להורים שיש להם ילד עם גמגום. אז שלום גבריאלה.
שלום, כיף להיות כאן איתך.
תודה, אנחנו שמחים לארח אותך לנושא היום, שהוא הדרכת הורים לילדים עם גמגום. הנושא ככה עלה לי אחרי שהבנתי שיש הורים לילדים שמזהים שיש לילד גמגום, והם לא יודעים לאן לפנות, הם לא יודעים מה הדבר הראשון שעליהם לעשות. מה ככה את ממליצה, הדבר הראשון, אחרי שאני עוד בחרדה של הזיהוי שיש לילד גמגום?
השאלה מצוינת וכל כך, כל כך חשובה, כי אני בטוחה שגם את, גם אני, מקבלות הרבה פעמים הורים שמגיעים אחרי הנחיות מ... לפעמים זה קרובי משפחה, לפעמים זה חברים, לפעמים זה רופאים, זה לפעמים קלינאיות תקשורת שאומרים להם לא לדאוג. Okay, וזה לא תמיד ההנחיה הכי מדויקת להורה שדואג. אז קודם כל אני כן, את אמרת מה עושים עם הורה שהוא בחרדה. אז בוא נלך קצת אחורה ונחשוב רגע, הילד שלי עכשיו התחיל לפתח גמגום. לא כל הורה שרואה שהילד שלו מפתח גמגום יהיה בחרדה. יש הורים שישימו לב שהילד שלהם התחיל לפתח גמגום. הוא ילד בן שנתיים, בן שלוש, הוא רק עכשיו לומד לדבר, והם רואים שפתאום הוא מתחיל לגמגם, לחזור קצת על מילים פה ושם. אין מאבק, הוא לא, זה קורה מדי פעם, זה לא קורה בתדירות מאוד גבוהה. זה לא קורה עם הרבה מאבק, הילד ממשיך לדבר, שמח, לא רואים שינוי בהתנהגות והתנהלות שלו, ויכול להיות שהם יגידו, אוקיי, שמתי לב, בודקים עם ההורה השני, גם ההורה השני שם לב, אבל בוא נעקוב אחרי זה, ובוא נראה מה קורה, אוקיי? אז אנחנו יודעים ש5% מילדים בני שנתיים עד גיל 6, מפתחים גמגום, ואצל 80% מהם הגמגום חולף, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא יודעים לאיזה ילדים זה יחלוף, ואיזה ילדים זה יישאר, ובגלל זה אנחנו לא רוצים כאילו להזניח את זה, ולהגיד, זה יעבור, ואולי זה לא יעבור. אוקיי? אבל בסיטואציה שהגמגום התחיל, וזה בתדירות כאילו נמוכה, גמגום קל, שלא לא מדאיג את ההורה, ולא מדאיג את הילד, אוקיי, אז מישהו לא צריך לשמוע את הפודקאסט הזה ולהגיד, אוי, אני אמורה להיות בחרדה, אני חייבת להיכנס ללחץ. לא, במידה שאין לחץ, לא צריכים ליצור לחץ. אז בואו נתחיל שם. אוקיי, אבל בואו נחשוב עכשיו על סיטואציה שנייה, שבאמת פתאום בוקר אחד ילד התעורר ולא מצליח להוציא מילה מהפה. כל מילה פשוט נתקעת לו בפה עם הרבה מאבק, הוא מסתכל על עד השמיים בזמן שהוא מנסה להוציא מילה, הרבה הרבה מתח בגרון, הפנים שלו אדום, הוא עושה אגרופים עם הידיים שלו בזמן שהוא מנסה לדבר, ופתאום הוא אומר לי, אמא, הפה שלי שבור, או הפה שלי לא עובד, או הוא מתחיל לשים יד על הפה. זה ברור להורים שהילד שם לב שמשהו פתאום קורה לדיבור שלו. אתמול הוא דיבר שוטף, היום הוא נתקע. הילד לא מבין ומנסה לדבר ולא הולך לו. בסיטואציה הזאת, בדרך כלל ההורים, כן, הופכים להיות לחוצים. בסיטואציה כזאת, אני הייתי אומרת להורים, תפנו לקלינאית תקשורת שמתמחה בטיפול בגמגום, אוקיי? וגם אפילו בסיטואציה הראשונה, שהילד לא מגמגם הרבה, אבל ההורים אומרים, אוקיי, אז שמתי לב שהוא מתחיל לגמגם, הוא שמח, הכל הולך בסדר, אבל אנחנו רוצים להיות, פשוט לדעת שאנחנו מתנהלים איתו בצורה נכונה, עושים מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו רוצים לקבל ידע וכלים, להרגיש ביטחון בעצמנו בתור הורים, גם תפנו לקלינאי תקשורת שמתמחה בטיפול בגמגום.
אז בעצם תיארת לנו מצב שבו את ממליצה להורים לגשת לקלינאי תקשורת. ההורים מתלבטים בטח לאן לגשת, יש מגוון קליניות, וכל קלינאית עוסקת בתחום כזה או אחר, או במגוון תחומים. האם יש הבדל בין לגשת לקלינאי תקשורת שמתמחה באופן כללי בהפרעות שפה, היגוי, תקשורת, ולקויות כאלה ואחרות, או בקלינאי תקשורת שבאמת מתמחה בגמגום?
אני חושבת שכן. אני חושבת שזה מאוד חשוב להגיע לקלינאית שמתמחה בטיפול בילדים שמגמגמים ומשפחות. אנחנו, המקצוע שלנו זה מקצוע מדהים, שיש בו כל כך הרבה דברים, וכמו שאת אומרת, אנחנו מטפלים בשפה ובהיגוי ובכל, והתחום של הגמגום זה תחום מאוד מיוחד, צריכים הכשרה מיוחדת, וצריכים לדעת איך להנחות הורים, ואם יש קלינאית שלא קיבלה את ההנחיות המדויקות, לפעמים הם יכולים לתת איזשהו הנחיות כלליות להורים, שלא בדיוק ייתן מענה כמו שצריך. אז אני כן חושבת שאם אתם הורים שמקשיבים לפודקאסט הזה, ויש לכם ילד שהתחיל לפתח גמגום, ובמידה שאתם מודאגים, או אתם מרגישים שלגמגום יש אימפקט, יש השפעה על החיים של הילד שלכם, אפילו אם הוא רק בן שנתיים, אנחנו יודעים שילדים אפילו קטנים, יכולים להיות עם כאילו גישה שלילי לדיבור שלהם כשהם מגמגמים, חשוב מאוד לחפש קלינאית שמתמחה בתחום הגמגום, וברוך השם בישראל היום יש לנו הרבה קליניות וקלינאים שמתמחים בתחום הזה, ואפשר לנסות לברר ולחפש קלינאית, או בנובוטוק, לחפש קלינאית שמתמחה בתחום של הגמגום. בהחלט זה חשוב, ואני חושבת שגם הדבר הראשון, שאתם תגיעו לפגישה ראשונית עם קלינאית, והיא תצטרך קודם כל לבדוק אם באמת יש גמגום, יכול להיות שזה חוסר שטף נורמטיבי, כאילו הילד רק חוזר על כאילו כמה מילים ביחד, או מילה תת הברה, כאילו אבל, 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 בלי מאבק, יכול להיות שכרגע הוא מפתח יותר שפה, יש לו קושי בשליפה, אנחנו רוצים קודם לברר שזה באמת גמגום, וזה לא חוסר שטף נורמטיבי, אנחנו רוצים לבדוק אם יש עוד קשיי שפה או היגוי, אולי הם צריכים פשוט קלינאית תקשורת שמטפלת בשפה, או בהיגוי, או בהתפתחות הפונולוגית או משהו כזה. במידה שזה כן גמגום, אז אנחנו נרצה להתקדם לשלב של אבחון ובמידת הצורך טיפול.
אז את מדייקת שחשוב מאוד לפנות לקלינאית שבאמת מתמחה בנושא, שיש לה את ההכשרה המתאימה ויכולה לדייק הן את האבחון והן את הטיפול. תודה על הדיוק, ובעצם יכול לקרות כזה מצב שהורים מגיעים, והם מגויסים, והם רוצים את התהליך, והם כל כך רוצים לטפל, והם לגמרי מכווננים למטרה של טיפול בגמגום. ופתאום הילד אומר, רגע אבא, רגע אמא, אני לא רוצה. אני לא רוצה את טיפול. מה עושים במצב כזה?
אז כל הכבוד לילד. אני הייתי רוצה לברר למה הילד לא רוצה את הטיפול. זאת אומרת, אם זה בא ממקום ש... הוא חי בשמחה ובשלום עם הגמגום שלו, והוא, זה לא מפריע לו, אז הייתי פשוט נותנת לו, מפרגנת לו, מנסה לשקף את זה בחזרה להורים, ולראות שהנה, אנחנו הילד שלכם מגמגם בכיף, הוא של ביטחון עצמי, דימוי עצמי טוב, תקשורת מעולה, והוא חי בסבבה עם זה. זה מדהים. ואז אולי אנחנו היינו מציעים טיפול ביחד עם ההורים, כדי לעזור להם, כאילו לתת בהם כלים, איך הם יכולים להתמודד עם הגמגום של הילד שלהם. אוקיי? אז זה אופציה. יכול להיות שיש הרבה טיפולים שאנחנו באמת עושים עם ההורים ועם כל המשפחה, כדי לפתח מודעות איך ליצור בית שתומכת ליותר שטף. אבל אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי השטף. יש אנשים שמדברים בשטף, ויש אנשים שמדברים ומגמגמים, ושניהם סוגים שונים של דיבור, ואם הסביבה יכולה לקלוט את המסר הזה, ולקבל אנשים שמגמגמים באהבה ובכיף ובסבלנות, פשוט מקשיבים להם ונותנים להם תחושה שהדיבור שלהם זה דיבור בדיוק רגיל, כמו מישהו שמדבר בשטף, אין שאחד בסדר ואחד לא בסדר, או אחד רגיל ואחד שונה, אם מקבלים אותם בדיוק בין השווים, אז הילד שמגמגם ימשיך להרגיש בסדר, ושאין לו צורך לנסות לדבר יותר שוטף, כי בסדר גמור איך שהוא מדבר.
אז את בעצם מדברת כאן על העלאת מודעות סביבתית, כי בעצם יש כאן גם עניין של קבלה סביבתית, וגם עניין של הסתכלות סביבתית. זה נכון?
זה מאוד נכון. אני כן אגיד על ילד שלא רוצה להגיע לטיפול, לא בסיטואציה אחרת, כאילו בוא נגיד שיש ילד שלא רוצה להגיע לטיפול, אבל זה לא בגלל שהוא מרגיש בסדר, והוא חי עם הגמגום בשלום ובשמחה ובאהבה וקבלה, זה בגלל שאולי מאוד קשה לו, אולי הוא לא רוצה לקבל טיפול כי הוא מפחד, אולי הוא לא רוצה להגיע לטיפול כי הוא מרגיש שלהגיע לטיפול אומר יש לי בעיה, אז במידה כזאת, אז זה מאוד חשוב כן לברר למה הילד לא רוצה להגיע לטיפול. אז אם זה בסיטואציה הראשונה, יופי, סבבה. אם זה בסיטואציה השנייה, אז אנחנו צריכים ברגישות ובחוכמה לעבוד ביחד עוד פעם עם המשפחה, כדי להגיע להבנה מה מונע מהילד לרצות להגיע, ואיך לעזור לו לקבל את עצמו יותר בשמחה.
אז בעצם יכולה להיות אימנות מטיפול לילד, או בגלל תחושת ביטחון גבוהה, ופשוט חוסר מוטיבציה שנובע מהסתדרות באופן כללי בחיים, או יכול להיות בעצם מצב שדווקא זה נובע ממניעים רגשיים יותר שליליים, וצריך שם לזהות את המוקד ולתת מענה נכון. אז כל המודעות הסביבתית הזאת צריכה לקרות גם בבית, כמו שאמרת, וגם במוסד הלימודים, אם זה בגן, אם זה בבית ספר, ואם זה בתיכון. מה היית ממליצה שם בשביל להעלות את המודעות?
אז אני חושבת שבוא נתחיל אולי בגן, ואז נלך, כי כל גיל מזמין אתגרים שונים. אז באמת, ככל שהילד גודל, אפילו ילד בן 3, 4, 5 שנות הגן, זה יכול להיות מצב שהילד מדבר ויש ילד אחר בגן שמחכה אותו, או הילד עונה על שאלה של הגננת במפגש ונתקע, ואז פתאום או הגננת מרגישה צורך להשלים את מה שהילד אומר, כי זה לוקח לו זמן, או שילדים אחרים משלימים לו, או אין להם סבלנות והם מדברים כאילו לא נותנים לו לסיים. אז בסיטואציה כזאת אנחנו רוצים כן לנהל איזושהי פגישת הדרכה עם הגננת, ולחשוב ביחד איתה מה היא יכולה לעשות בגן כדי לעבוד על ההכלה. אני בדרך כלל ממליצה לגננות לדבר על שיחה מאוד כללית על פשוט שונות בין ילד וילד בגן, לדבר על זה שיש לנו ילדים בגן שהם יותר גבוהים ויש ילדים יותר נמוכים. יש ילדים שמרכיבים משקפיים, ילדים שלא מרכיבים משקפיים, ילדים עם שיער בלונדיני, יש שיער שחור, כאילו פשוט להסתכל שכל אחד מאיתנו שונה איכשהו, יש הרבה דברים שהם דומים, יש הרבה דברים ששונים, יש ילדים שמדברים מהר, יש ילדים שמדברים יותר לאט, יש ילדים שמדברים בקול יותר גבוה וקול יותר נמוך. יש ילדים שהמילים אולי יוצאים להם יותר בשטף, יש ילדים שנתקע להם המילים. ואז אפשר להגיד, לחשוב ביחד מה עושים כשהחברים שלנו מדברים, ופשוט לנסות לעבוד על לקיחת תורות מאוד מאוד ברור בגן, שמישהו מדבר, אנחנו לא מפריעים. אם זה לוקח למישהו זמן לחשוב על מה שהם רוצים להגיד, או להוציא את המילים, אז אנחנו מכבדים אותם ונותנים להם זמן. תלוי על הילד גם, יכול להיות שיש ילדים ספציפיים שאו ההורים יכולים לשאול אותם, או הגננת, או הקלינאית, ולשאול את הילד, מה אתם רוצים שהגננת תעשה בזמן שאתה נתקע? אם זה ילד כבר בגן חובה, או אפילו בתרום חובה, והוא בוגר ומודע, ויש שיח פתוח בקשר לנושא של הגמגום, אז אנחנו יכולים לשאול, מה אתה רוצה שהחברים שלך יעשו כשאתה נתקע? מה הגננת, האם אתה רוצה שהיא תפנה אליך במפגש? אולי אתה לא רוצה. כאילו, אנחנו יודעים, בוא נשאל אותו מה הוא רוצה. אם הוא לא רוצה, אז אנחנו יכולים גם לבדוק שאתה, אנחנו כולנו מקשיבים לך עד הסוף. זה טוב לך, ולראות אם הילד יכול בעצמו לאשר מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. אוקיי? אז מאוד חשוב לנהל את השיח ביחד איתו, ולא מאחורי הגב שלו, ולפתח כבוד הדדי בגן, והרבה סבלנות. יש אפילו ילדים, הייתה לי מטופלת אחד בגן, שהם היו עושים נאום הצעיר, אפילו בגן הם היו מדברים על משהו, והוא דיבר על הגמגום שלו, ומה הוא רוצה מהחברים. אז היה מאוד קצר וברמה שתואם גיל, אבל אפשר לעשות משהו כזה. ואז הייתי אומרת, אותו נושא עולה בבית ספר, אותו דבר אפשר לעשות ההורה והילד, או הקלינאית והילד, או המורה, לעשות מין שאלון, מה אתה רוצה מהחברים, מה אתה רוצה מהכיתה, ולכבד אותם. אתה רוצה, אם אנחנו עושים קריאה בכל רם, אתה רוצה להשתתף בסבב של הקריאה, או מעדיף שלא? אתה רוצה לענות, לא יודעת, את השם שלך בבוקר? אתה רוצה לענות, אתה רוצה להציג? אין כללים, זה כל כך אינדיבידואלי, כל ילד ומה הוא רוצה, אבל לדעת שיש לו כתובת, שהוא יכול לבוא, הוא יכול לספר דברים למורה או למורה, שהמורה או מורה יש להם רגישות כלפי הילד, ושבני הכיתה גם רגישים ומכבדים. גם יש הרבה ילדים בגיל בית ספר שעושים הרצאות ומצגת כאילו לכיתה, להסביר להם על נושא של הגמגום. זה גם מאוד מעצים את הילד שמגמגם, וזה מאוד מפתח רגישות כלפי החברים, וזה מאוד מאוד חשוב. לא קל, אבל חשוב.
ממש לא קל. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, את מדברת הרבה על פתיחות, פתיחות לגבי הגמגום, לדבר על זה, להציף את זה, להעלות מודעות, אבל זה כל כך לא קל. מה ילדים שלא מתחברים למודעות ולפתיחות הזאת, כאילו רוצים מודעות, אבל לא רוצים פתיחות, זה קשה, זה נושא כואב, מה עושים שם?
אז קודם כל אני חושבת שצודקת, אנחנו צריכים להיות שם עם הילד, עם הכאב, עם הקושי, עם המון 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 רגישות לכל הנושא, כי באמת זה כואב. הייתי אומרת שזה מתחיל מהבית בגיל מאוד צעיר. אחד מהדברים שהרבה פעמים אנחנו שומעים מהורים זה שכשמגיעים לאבחון ראשוני, לא דיברנו על זה. אנחנו לא מראים לו שזה מפריע לנו. אנחנו לא, אנחנו לא משתמשים במילה גמגום בבית. כאילו שלא, לא, אסור. כי אם אנחנו נדבר על זה, זה יצים את זה. זה יהפוך את זה למשהו, בעיה.
כן.
ואז אני תמיד אומרת, לא, ההפך. אם אנחנו יכולים דווקא לדבר על זה, עם ילד בן שנתיים, בן שלוש, בצורה הכי אינטואיטיבי, אולי הכי לא אינטואיטיבי, אבל בצורה הכי ניוטרלית, אוקיי? כמו שמדברים על המזג אוויר, כמו שמדברים על זה שעכשיו הוא מנסה להרכיב שני חלקים של הפאזל ולא הולך לו, כמו שהוא עכשיו מנסה, לא יודעת, לחתוך את החתיכת שניצל ולא הולך לו, ואנחנו מציעים לו עזרה, אומרים לו, אתה רוצה שאני אחזיק לך את המזלג, או שאנחנו מראים לו איך לסדר, אז אותו דבר גם כאן, נתקע לו המילה, ואנחנו יכולים להתייחס לזה, אנחנו יכולים להגיד, או, שמתי לב שנתקע לך המילה, או אתה יודע שיש הרבה ילדים בגיל שלך, שגם נתקע להם לפעמים המילים, קוראים לזה גמגום, ואנחנו כאן, ואנחנו מקשיבים, ואנחנו רוצים לשמוע את כל הרעיונות המגניבים שלך, אוקיי, אנחנו כאן, אז אם אנחנו יכולים כבר לדבר על זה, כשהילד בן שנתיים, בן שלוש, בן ארבע, אני חושבת שאם הסביבה האינטימית של הבית מדבר על זה כמו שהם מדברים על המזג אוויר, על כל דבר שקורה בבית, אוקיי? וזה לא אישיו, וזה לא בושה, וזה לא אפיל בחדר, אז לילד יהיה אפשרות להגיע לגן, או אם חבר לדוגמה יחכה אותו, או ישאל אותו למה אתה אומר הוא יכול להגיד, כי אני מגמגם. הרבה פעמים אני משווה את זה גם לאלרגיה, בוא נגיד שילד אומר לא, אסור לי במבה, למה אתה לא יכול? כי אני אלרגי לבוטנים, הוא לא מתבייש להגיד את זה, אם זה משהו שבבית מדברים על זה, בצורה פתוחה וגלויה, וזה פשוט עובדה, זה חלק מהחיים. אז אם אנחנו יכולים מגיל סעיר לעזור לילד, לקבל את זה כחלק ממי שהוא, אני לא אומרת שזה יהיה קל, אבל זה כן יהיה קצת יותר פשוט, ואני חושבת שהבושה והסטיגמה אולי יכול לרדת טיפה טיפה.
אז בעצם את מחדדת כאן את ההבנה עד כמה דווקא פתיחות עושה טוב ונכון, החל מגיל צעיר ממש, לילד, גם בסביבה המשפחתית שלו, גם בסביבה החינוכית, המוסדית שלו, וכנ"ל בסביבה החברתית, וזה כל כך מפחית את את הצורך בלהסתיר, את מחברת אותי לכך שיש לי מטופלת בת 50, שאומרת, זאת הפעם הראשונה שאני מדברת על הגמגום שלי, כי בבית לא הסכימו לדבר על זה. והיה שם הרבה כאב וכעס ותסכול על ההסתרה הזאת. ואת מחדדת את הצורך בפתיחות. וואו, זה פשוט מדהים.
זה בדיוק מה שאת אומרת, זה לא רק החשיבות של לדבר על זה כדי שזה לא יהיה אישו או סטיגמה, אבל בדיוק אחרי יום שלדוגמה הילד נתקע על כל מילה והוא רצה להגיד משהו ולא הלך לו, אנחנו רוצים שהוא יכול לחזור הביתה ולפרוק ולהגיד, היום לא הצלחתי לדבר, או היה קשה לי, או כאילו לא יודעת, רציתי להגיד בדיחה וכולם צחקו עליי, או אם אין לו כתובת, אם לא מדברים, אז לאן הוא הולך לדבר על כל הנושאים האלו? ואז מגיעים לגיל 50, ופעם ראשונה שאפשר לספר על כל החוויות זה ביחד עם הקלינאית. כמה כאב וכמה דברים הם פשוט עול שהם החזיקו לאורך כל השנים.
וואו, ואיזה טיפ ככה היית נותנת לסיום? לכל הורי, בשביל להגיד לו, נכון, יש לך ילד שיש לו גמגום, אבל יש לך חלק בהעלאת הביטחון שלו. איזה טיפ היית נותנת להם בשביל להצליח להעלות את הביטחון של הילד, לתת לו את החיזוק הנכון בפן הרגשי, שהוא יוכל להתמודד בכל סיטואציה שהגמגום מזמן, וסיטואציות לא קלות תקשורתיות שהוא צריך להתמודד בהן. מה ככה יש לך להביא להורים?
אז אני חושבת שאנחנו רוצים לזכור שהגמגום זה חלק של הילד, אבל יש לו הרבה 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 חלקים אחרים. אז אני רוצה, כאילו החלום שלי זה יהיה שהורים יכולים לראות את כל
מכלול.
כל המכלול, בדיוק, שהם יכולים להסתכל על כל הנקודות החוזק של הילד שלהם, שהילד הוא מצחיק ושהוא חמוד והוא שמח ושהוא נדיב ושהוא אכפתי ושהוא זריז והוא ספורטאי והוא כאילו לא משנה מה הוא, על כל הדברים שהוא יכול לעשות, לראות את הדברים האלו, להעצים אותם, וגם הייתי אומרת לפתח את כל המיומנויות תקשורת שלו, כאילו שאנחנו נכון, השטף שלו זה, הוא לא מדבר בשטף, אבל כשהוא מדבר, הוא ממש יודע איך להקשיב, והוא יודע איך לדבר בצורה הכי מעניינת מכל הילדים, וכשהוא מדבר, הוא תמיד מסתכל על כולם בעיניים, עם חיוך ועם הבעת פנים שמאוד מביע את הרגש שלו. אז אם ילד יכול לדבר עם תקשורת טובה ויעילה, ויש לו ביטחון כי הוא יודע מי הוא, והוא יודע שיש לו הרבה כישרונות, והוא מאמין בעצמו, והוא מאמין ביכולת שלו, והוא לא מפחד מכישלון, כי הוא אוהב לקבל אתגרים, והוא יודע שתמיד כדאי לנסות, ואפילו אם אנחנו לא מצליחים פעם ראשונה, אם אנחנו ננסה עוד פעם, אנחנו נצליח עוד טיפה, אם אנחנו ננסה עוד פעם, אנחנו נעשה עוד קצת. יש פסיכולוגית שקוראים לה קארול דווק, שהיא מדברת על הכוח של יט, כאילו שנכון, לא הצלחתי עכשיו, אבל עוד מעט תצליח, אוקיי? אז שאנחנו יכולים פשוט להיות מוכנים לנסות משהו, אפילו אם זה קשה, אפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו נצליח, אבל אנחנו יכולים לנסות ולראות ולחזק את המוכנות לנסות דברים חדשים. אז זה החלום, לנסות לפתח תקשורת טובה, ביטחון עצמי טוב, דימוי עצמי טוב, מוכנות לנסות דברים קשים, וביחד עם זה, אפילו אם הילד ממשיך לגמגם, הוא יצליח להיות מאוד מאוד מוצלח בחיים, ולהרגיש חוסן מסביב כאילו בסביבה שלו.
אז פה את ממש נותנת משקל רב לתגובות ההורים, להסתכלות ההורית ביחס לילד, לכל התקשורת בין ההורים לילד, ואת אומרת, רגע, רגע, מפה זה מתחיל, מפה הביטחון של הילד צומח, וזה בידיים שלכם, למרות הקושי שהוא חווה, יש לכם עוד הרבה הרבה מה לעשות, בשביל שהקושי הזה יפחת.
כן, ועוד פעם, כשאת אומרת שהקושי יפחת, הגמגום יכול להיות שהגמגום יישאר, אוקיי? אבל ההשפעה של הגמגום, גם על ההורים וגם על הילד, לא חייבים להיות משהו שיעצור אותו בחיים.
אז את כאילו פותחת את כל האפשרויות, מורידה את כל החשש ויוצרת כל כך דרך חיובית והסתכלות בריאה, ובעצם מעצימה את הכוח של ההורים ומעצימה את הילד, ואומרת, הגמגום זה לא משהו שיעצור אתכם. אתם הרבה מעבר לזה.
נכון. ואני חושבת שביחד עם זה, זה מאוד חשוב, אנחנו נחזור לאיפה שהתחלנו, שבאמת ילד קטן שמפתח גמגום, יש הרבה מה לעשות בגיל הצעיר. אז אני כן אומרת, כאילו לא להסס להגיע לקלינאית שמתמחה בגמגום, בגיל שנתיים, בגיל שלוש, בגיל ארבע, מתי שהגמגום מתפתח, כדי לדעת בדיוק איך להתנהל ביחד עם הילד שלכם וביחד עם הגמגום, כדי שהוא יכול לעלות, כאילו בוא נגיד בדרך המלך, ולהרגיש ממש טוב עם עצמו, לפתח תקשורת מדהימה, ואם אפשר להפחית את הגמגום ו... ליצור יותר שטף.
או, תודה רבה, גבריאלה, נתת לנו כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה העצמה כללית, ותחושה שאפשר רק להמשיך ולהתקדם. תודה רבה על השיתוף, אני ממש ממש מודה לך.
בשמחה, כיף להיות כאן איתך.
עד כאן פרק נוסף בחוויה של דיבור. תודה לגבריאלה עודס, קליני תקשורת, מתמחה בהפרעות שטף הדיבור. ותודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. מזמינה אתכם להאזין גם לפרק הבא.